אז ערב טוב לכולם, ערב טוב לכולן, וברוכים הבאים, ברוכות הבאות לערב המיוחד הזה, אני מקווה. אנחנו בעצם, הכותרת של הערב היא מחשבות בודהיסטיות על פוליטיקה, או מחשבות על פוליטיקה בודהיסטית בתוך התקופה הזו שאנחנו נמצאים בה, קצת רפלקסיות. מתייחסות ישירות למצב. אני יכול להגיד שמבחינתי עד עכשיו חלק גדול מתשומת הלב היה קודם כל ללבבות שלנו, לתודעות שלנו, לאיך אנחנו מסתדרים ומסתדרות בתוך הסיטואציה הזאת. ובתקופה האחרונה, בתוך הקבוצה של השיח הפתוח, יותר ויותר עלו דיונים לגבי איך הבודהיזם מתייחס למצב, איך הבודהיזם מתייחס לרעיון הזה של מלחמה. אז אני אנסה להציע פרספקטיבות. אני כבר אגיד מראש שאין לי יומרה, ולדעתי לאף אחד אין את האפשרות הזאת להגיד מה הבודהיזם אומר על המלחמה, כי אי אפשר לדבר על בודהיזם אחד, אפשר לדבר על בודהיזמים. ואם נתחיל מיפן, אז ביפן יש לנו מצד אחד מסדר בודהיסטי פציפיסטי, שכל סוג של אלימות היא מגונה מבחינתו, מצד שני ננזרים של נזירים לוחמים, שכשמם כן הם, ואנחנו נדבר על זה. אני אשתדל, אני כבר אומר מראש, שאני לא ארצה למקם את הדיון בתוך המרחב של החלטות ממשלתיות, אלא יותר במרחב שלנו, שלנו כאזרחים, שלנו בתוך המציאות הזאת של המקומות שבהם אנחנו באמת יכולים להשפיע. אלא אם כן ביבי כאן, ואז יש לי הרבה מה להגיד לו, אז אם לא, אני אתייחס לאנשים על הספקטרום שבין מעורבים פוליטית לבין מעורבים מאוד פוליטית בתוך המצב הזה. אבל לפני כל הדברים האלה, אנחנו כמובן נתחיל במדיטציה, ואנחנו לא נוותר על החלק הזה, ואני יודע שחלקכם אולי הגיעו במיוחד בשביל זה, אז על אחת כמה וכמה. ואני אגיד על המדיטציה, שאני יכול להגיד שהוראת המדיטציה שלי בתקופה הזאת היא השתנתה, וגם התרגול שלי קצת השתנה, כן, אנחנו בתוך סיטואציה מאוד מאוד מיוחדת. כמה דקות לפני המפגש קיבלתי אס-אמס מתלמידה שלי, שהייתה היום בהלוויה של בן של חברה שלה, למרבה הצער, והיא מאוד הודתה, אני השליח, כן, אבל היא מאוד הודתה לתרגול של טונגלן, שללא ספק התרגול של טונגלן בתקופה הזאת, במיוחד במצבים של הצפה של דוקה, הצפה של אי נחת, אז הוא באמת תרגול מאוד מיוחד. אני לא אוכל להיכנס היום לרזולוציות שלו, אבל פתחתי באתר שלי דף משאבים, שיש שם כמה מדיטציות מונחות של טונגלן שאפשר לעזר בהן. ומהצד השני, חלק מהאנשים, מה שהכי תומך בהם עכשיו זה מיינדפולנס, זה תשומת לב לגוף, תשומת לב לנשימה, התקרקעות בתוך הגוף. חלק מאיתנו, דווקא בתקופה הזאת, חמלה זה מדיטציה שהיא קשה מדי, כי יש בה מגע יותר מדי אינטימי עם דוקה, זה כמובן תלוי איך אנחנו מתרגלים, איך אנחנו מתרגלות, ויותר קל לנו לתרגל מטה, כן, לאחל איחולים של אהבה, בלי לפגוש גם בתוך המדיטציה את הדוקה. אז אנחנו בתוך תקופה שבלי ספק זה תמיד ראוי, אבל במיוחד עכשיו ראויה קבלה רדיקלית של התודעה שלנו כפי שהיא מתהווה בתוך התקופה הזאת, עם כאב, עם קושי. יש כמובן, עוד לא יצא לדבר, להקדיש איזה מפגש, זה בתוכנית שלי, לדבר על אשמה, כן, שהרבה הרבה אנשים ונשים מרגישים אשמה, לא משנה כמה הם פועלים או לא פועלים, יש איזו הרגשה שיש דוקה נורא גדולה ושאני לא עושה מספיק, כן, וזה כמובן קשור לחוויה האנושית הבסיסית של חוסר אונים אל מול כל מה שהתודעה הייתה רוצה שיעשה, והלב, כל מה שהלב היה רוצה, כן, הלב שלנו היה רוצה לפתור את כל הבעיות במגע קטן, ובסוף לא משנה מה אנחנו עושים, אנחנו מטפלים בשבריר קטן של הדוקה שנראית כרגע באמת עצומה. אז כל אחד מאיתנו צריך בתקופה הזאת למצוא את התרגול שבאמת הכי מווסת אותו, הכי מקרקע אותו, אותה, הכי מותאם לנו עכשיו. ויש איזשהו עניין של למקם את הזמן הזה בתוך הדרך, בתוך התהליך של התרגול שלנו, שעכשיו התודעה ספגה מכה, רובנו חווים את הזמן הזה התודעה ספגה מכה קשה, היא סופגת מכות קשות, היא נחשפת לדוקות קשות, חלק מאיתנו ממש חווים מעין סדק או שבר קיומי, כן, משהו בכל הקיום שלנו התערער, כן, גם בקיום הפיזי, אבל גם בקיום הרוחני, באמונה שיש אנושיות, ושהעולם הזה הוא מקום שראוי לחיות בו, ושיש טוב, כן, כל הדבר הזה פתאום נסדק עבור הרבה מאיתנו, אצל חלקנו הסדק הגדול הוא בשבעה באוקטובר, בשבת השחורה, אצל חלקנו יותר קשור למה שקרה מאז, ומה שקורה מאז, ומה שממשיך לקרות מאז, וזה לא כל כך משנה, מה שמשנה זה באמת כזאת חוותה קשה בלבבות שלנו, בבטן הרכה שלנו, בתודעות שלנו, זה בדיוק זמן שבו צריכה להיות קבלה רדיקלית של איך שהתודעה מתהווה, כן? התודעה מתהווה כתולדה של גורמים מותנאים, יש פה גורמים מותנאים מאוד מאוד קשים, התודעה לפעמים מסתגרת ומשתבללת, לפעמים נמרחת וחוסר אונים, וצריך לתת לה את הזמן שלה, צריך איזושהי עדינות איתה, ואיזושהי אי-אלימות עם התודעה. כן, אנחנו נדבר בהמשך, כן, יש ויכוח האם הבודה התנגד נחרצות לכל סוג של אלימות, אבל דבר אחד בטוח שהוא התנגד לאלימות פנימית. כן, הדרך הבודיסטית היא דרך של אי-אלימות פנימית, של עדינות עם התודעה שלנו, והיא מתהווה עכשיו, והרבה מאיתנו לא נלהבים מההתהוות הזאת שלה, שיש בה אצל הרבה מאיתנו הרבה הרבה כאב, והרבה הרבה צער, ואולי חוסר אונים, ואולי חולשה וכולי, אז יכול להיות שהרבה מאיתנו לא נלהבים מהדבר הזה, וזה בדיוק הזמן להגיד, אוקיי, זאת התודעה, יש גורמים מותנאים, היא מתהווה ככה, בסטיפטנה סוטה, בדרשה על ביסוס תשומת הלב, הבודה מדבר על לראות תודעות, ויש כל מיני פרשנות לדבר הזה, כן, יכול להיות שאני רואה תודעות שאני מסתכל על מישהו, אני חושב שהבודה דיבר על זה שאנחנו מרגישים תודעות אחרות, וחלק מאיתנו לגמרי לגמרי מכירים את זה על עצמם, את החישה הזאת ש... חלק מאיתנו אנשים עם סנסורים שפתוחים לגמרי לעולם, חשופים לגמרי לעולם וחווים את הדוקה של העולם, וכשהדוקה קשה, אז אנחנו יודעים את זה בפנים, כן, ויש איזו הצפה, כשהעולם כמו עכשיו, גם עם קרבה גיאוגרפית כל כך מוצף בדוקה, אז הדוקה הזאת חודרת אלינו, וזו תקופה שחשוב להגיד, אוקיי, זאת התודעה עכשיו, ואיך אני מפנה אליה חמלה, ואיך אני מטפל בה בצורה הכי אוהבת והכי חומלת, מה היא הכי צריכה עכשיו. אז אני אציע את מה שאני יודע שמהחוויה שלי עובד בשביל הרבה אנשים, אנחנו נתחיל מהגוף, נתחיל מתשומת לב לגוף, נעבור לקצת נשימות של חמלה ברוח הטונגלן, זה לא יהיה בדיוק טונגלן, זה יהיה ברוח הטונגלן, אז אנחנו נעשה מדיטציה כזאת, ואחר כך, אחרי שנרגע קצת, אינשאללה, נלך לדבר קצת על פוליטיקה. אז בואו נתמקם. כמובן, לא אמרתי כמה משמח לראות את כל מי שנכנס למסך שלי. פרצופים חדשים, פרצופים מוכרים. כיף לראות אתכם, כיף לראות אתכם. ובואו רגע אחד נרגיש את הגוף שלנו. ואחד הדברים שקורים לנו בתקופה הזאת זה שאנחנו מאבדים נשימות. כל פעם שיש אזעקה, אז הרבה מאיתנו מאבדים נשימה. כל פעם שיש בשורה רעה, כל פעם שיש עוד איזה מראה מצמרר, עוד איזה ידיעה כואבת, כל פעם אנחנו מאבדים קצת נשימה, והגוף שלנו לאט לאט צובר חוסר של חמצן ועוד כל מיני מועקות. בואו נשים לב לגוף שלנו, בואו נתחיל להנשים אותו. אפרופו השינוי בהוראה שלי, אז אחרי שנים של ויפאסנה שבה הטפתי לאנשים לא לעז לזוז, ואני רוצה להזמין אתכם, לראות אם יש צורך אולי רגע אחד לפתוח את הגוף בשאיפה עמוקה ולנשוף בחזרה, כן, ממש להשתמש בגוף שלנו כדי להשיב נשימה. מוזמנים מוזמנות לבדוק אם זה משהו שרלוונטי עכשיו. יש תרגיל כזה ביוגה לדעתי שבו אני בעמידה פותח את הידיים לאחור בשאיפה ומתכופף קדימה בנשיפה ונעזר בכל הגוף כדי להחזיר את כל החמצן שחסר. וגם אם אתם יושבים דמומים, בואו נרשה לעצמנו כמה נשימות עמוקות, כמה גמיעות עמוקות של נשימה. בואו נוודא שהגוף פתוח לרווחה, שנתיבי האוויר פתוחים, שהגוף זקוף. בואו נוודא שהגוף נינוח, שהתנוחה מאפשרת הרפייה. אם אתם על כיסא, אפשר להשעין את הגב התחתון, לא כדאי להישען עם הגב העליון, כי בדרך כלל המשענות שלנו עקומות. אם צריך איזושהי כרית בגב התחתון. בדרך כלל אני מציע 3-4 נשימות עמוקות שכאלה, ואחר כך לעבור לנשימה עמוקה, רגועה יותר, טובה. אבל בתקופה הזאת, אם שמנו לב שהגוף ממש זקוק להשלמות של חמצן, תרשו לעצמכם. כמה שצריך. ובשלב מסוים באמת נעבור לנשימות עמוקות, נינוחות. יחד עם הנשימה העמוקה והנינוחה, ניתן לגוף להירגע. עם כל נשיפה, בואו ניתן לגוף להתרווח, הידיים נינוחות, כפות הידיים נינוחות. מי שרוצה לעבור על כמה אזורים בגוף, להזמין אותם לשקט, הכתפיים, כפות הרגליים, עורף וכולי. בואו נוודא שגם הפנים, שרירי הפנים רפואיים, העיניים רפויות, הלשיים רפויות, שפתיים נינוחות, אפשר למקם אותן בתוך חיוך קטן, נינוח. ההנחה שלי היא שכל מי שכאן מנוסה במדיטציה, אז אנחנו ניקח כמה דקות של שקט. אם יש פה אנשים שזה המפגש הראשון שלהם במדיטציה, בבקשה כתבו לי בצ'אט. אפשר להישאר עם הנשימות העמוקות, עם הנחוצות. אבל אני רוצה להזכיר את ההשפעה המיטיבה של הנשימה המעודנת, הנשימה העדינה. ניתן לגוף להתרכך. לדעת את הגוף כגוף, לא אני, לא שלי. לדעת את התודעה כתודעה, לא אני, לא שלי. לנסות במדיטציה שלנו להרפות מהרכושנות כלפי הגוף. מהרכושנות כלפי התודעה. להצליח לראות אותם כהתהוות, כתולדה של גורמים ותנאים. לחייך אל כל מה שמופיע. להתבונן על הגוף שלנו, להתבונן על התודעה שלנו. כמו שהיינו מתבוננים, מתבוננות על אדם אהוב, על אישה אהובה. לא משנה כמה כאב יש, לא משנה כמה דוקה יש. כל מה שיכול להופיע זה רק חמלה, רק אהבה, רק עיניים טובות. חלק מאיתנו אולי ירצו להמשיך ולשהות תרגול תשומת לב, תרגול שקט. אני אציע כעת הנחיות לתרגול של חמלה עם נשימה, של אהבה ונשימה ברוח הטונגלן. אם אתן מרגישות, אם אתם מרגישים שאתם זקוקים עכשיו לשקט, לעוד תרגול שקט, תרגישו חופשיים וחופשיות להמשיך בשלכם, אולי להחליש אותי למשך 10 דקות. בתרגול הזה אנחנו נרצה לקחת מישהו או מישהי שחווים עכשיו קושי, מכאוב, דוכא. אני רוצה להזמין אתכם לבחור בתבונה, לא לבחור מישהו או מישהי שההיזכרות בהם תציף את התודעה, תסעיר אותנו, אלא אולי לבחור מישהו עם דוכא בינונית, עם אי נחת בינונית, סבירה, כזו שאפשר לשאת. אנחנו רוצים להתאמן, אנחנו לא רוצים להתחיל עם המשקולת הכי כבדה. אפשר להיזכר לרגע בקושי, במכאוב, בכאב של אותו אדם, של אותה אישה אהובה. אנחנו לא מפסיקים, אנחנו לא מפסיקות לרגע אחד לנשום עמוק, גם בתוך ההיזכרות, גם כשהכאב של האחר, גם כשהכאב של האחרת פוגש אותנו, מציף אותנו, נוגע בנו, במיוחד בתוך האינטימיות הזאת עם הכאב, בתוך החישה הזאת של כאב, אנחנו נרצה להמשיך לנשום. כל שאיפה אנחנו מרשים לעצמנו, מרשות לעצמנו באומץ, לדעת, לגעת, להיות עם הכאב הדוקה של האחר או האחרת. בתרגול של טונגלן אנחנו רואים את הקושי הזה, את המכאוב הזה, כעשן שחור שאנחנו שואפים. אנחנו מוסיפים את הרצון הזה שהנוכחות שלנו עם האדם הסובל, עם האדם הכואב, השאיפה שמשהו בנוכחות הזאת יקל, יפחית את המכאוב, יפחית את הקושי. אנחנו בעצם שואפים את העשן השחור הזה לתוכנו, מתוך חמלה גדולה, מתוך אהבה גדולה, מתוך רצון להקל. אני רוצה לקחת ממך, אני רוצה לקחת ממך, שיכאב לך פחות, שיכאב לך פחות. אז זה כמובן אומץ, אם זה מרגיש מוגזם, אז פשוט נהיה בנוכחות נושמת עם הקושי, עם הדוקה. אבל אם זה מרגיש נכון, אם זה מרגיש נוח, אז אנחנו מניחים לבית החזה שלנו להתמלא בעשן השחור הזה, לבטן שלנו. מניחים לעשן השחור, למכאוב, לדוקה, לרחוש בתוכנו. אנחנו לא מפסיקים, אנחנו לא מפסיקות לנשום, לאוורר את הדוקה הזו. ועדיין, העשן השחור ממלא את הלב שלנו, אפשר גם להרגיש את הכובד שלו, את הכובד של ההיזכרות בכאב, בקושי של האדם הזה, האדם היקר הזה. אנחנו לא מפסיקים לנשום, לא מפסיקות לנשום. ותשומת הלב מופנית לכאב שמתעורר בנו מתוך המגע עם הדוקה, מתוך המגע עם הקושי. אפשר להרגיש את הלב שלנו כואב. ואולי ישנו רצון להושיט יד אוהבת או שתי ידיים אוהבות, להניח אותן על הלב, לתמוך בלב שלנו, שזוכר את הכאב, שזוכר את הקושי. אנחנו נזכרים, אנחנו נזכרות שהכאב הזה הוא האנושיות שלנו. הכאב הזה הוא האהבה שלנו. הכאב הזה הוא החמלה שלנו. הכאב הזה מקורו ברצון העמוק שלא יהיה כאב, שלא תהיה דוקה, שיהיה טוב, שיהיה צדק, שיהיה היגיון, שהעולם הזה יסתדר. אנחנו שמים לב, אנחנו שמות לב שהגחל הכואב הזה במרכז הלב שלנו הוא הגחל של האהבה שלנו, ותשומת הלב אליו מפיחה בו רוח חיים, והאהבה שלנו מתחילה להידלק, להפיץ אור יקרות. בתרגול טונגלן אנחנו יכולים לשהות בחלק הזה זמן רב, לתת לאהבה ולחמלה שלנו להתניע, להידלק מחדש, להתחיל לבעור, להתחיל לזהור. בזמן הקצר שיש לנו, אפשר להשתמש בדמיון, לדמיין את הלב שלנו שכרגע מלא בעשן שחור, ואיך פתאום השחור הזה הופך לאור. שעם הנשיפה מתחיל לנבוע מאיתנו. לצאת דרך האף עם הנשיפה שלנו, לצאת ישירות מהלב שלנו חוצה אל האדם האהוב הזה, לאדם הדואב הזה. האור הזה מתפשט בכל הגוף שלנו, מתחיל לצאת מכל נקבובית ונקבובית, דרך כפות הידיים, ומי שפחות נוח לו עם הדימוי הוויזואלי, אפשר פשוט להשתמש במשפטים של אהבה. הלוואי שיהיה לך טוב. הלוואי שיהיה לך טוב. הלוואי שתהיה מאושרת. הלוואי שתהיה מאושר. עם כל נשימה, עם כל נשיפה, הלוואי שיהיה לך טוב. הלוואי שיהיה לך טוב. ואולי האדם שבחרנו לחשוב על אושר עבורו, על טוב עבורה, נראה מוגזם. ולכן כל כך מתאים עכשיו תרגול של חמלה. הלוואי שהקושי שלך, הלוואי שהכאב שלך, הלוואי שיהיה נחת, דוכא, תפחת. תקטן, הלוואי שתיעלם. עם כל שאיפה, עם כל נשיפה, הלוואי שהקושי, המכאוב, הכאב, הדוכא, יפחתו, יקטנו, הלוואי שיעלמו. אנחנו ממשיכים לגמוע נשימות עמוקות. התרגול של הטונגלן הוא תרגול שאנחנו ממשיכים לקחת דוקה מהאחר, לקחת עשן שחור, ומיד הלב שלנו מתמיר עם האור של האהבה שלנו. העשן השחור הופך לאור של אהבה, לעשן לבן. ואפשר גם פשוט לחלק את התרגול לשני חלקים, חלק שבו אנחנו פוגשים את הדוקה, וחלק שבו אנחנו מאחלים, מייחלים, נושמים חמלה ואהבה. אפשר לקחת אדם אחר לעוד תרגול קצר. אם אנחנו מרגישים, אם אנחנו מרגישות שהלב שלנו מוכן לזה, אולי לקחת מישהו שהוא לכאורה מהעבר השני של המתרס, אבל ללא ספק חווה עכשיו הרבה הרבה דוקה. לא שוכחים שאימא היא אימא היא אימא, ואבא הוא אבא הוא אבא. ועם ההיזכרות הזאת מפיחה כאב גדול, קודם כל לזכור לנשום אותו, נשימות עמוקות. ויכול להיות שהאחר שנרצה לבחור הוא אנחנו, כי התעורר בנו כאב גדול. ובואו ניקח את הכאב של עצמנו וננשום אותו, בעשן השחור הזה. ניתן לו למלא את בית החזה. ואז ההיזכרות שהחלק הזה שכואב בנו, החלק הזה שנוגע בדוקה, הוא החלק האוהב, הוא החלק החומל, הוא המצפון, הוא החלק האנושי שבנו. בתשומת הלב הזו, ההיזכרות הזו, נותנת חיים לחלק הזה, מזכירה לו את עצמו. האהבה מתחילה להתעורר. אהבה שרואה את הדוקה והופכת לחמלה. הלוואי שהקושי הזה יפחת. עם כל שאיפה, עם כל נשיפה, הלוואי שהכאב הזה יפחת. הלוואי שהכאב הזה יקטן. הלוואי שהכאב הזה, הדוקה הזו, תיעלם. לא לשכוח לנשום. לא לשכוח, אם זה אפשרי לנו, לתת לעשן השחור להפוך לעשן לבן. לתת לאור שבוקע מהלב שלנו, מהאהבה שלנו, להתפשט בכל הגוף שלנו, ממש להרגיש אותו מתפשט. להרגיש איך כל הגוף הופך להיות ישות של אור שזוהר. והנוגה של האור שלנו מגיע לאדם האהוב הזה, לאדם הזה, לאדם הסובל, עוטף אותו. אנחנו ממשיכים, אנחנו ממשיכות לקחת כאב מהאדם הסובל, להציע לו אור, להציע לו אהבה, להציע לה חמלה. עם נשימות עמוקות. הלוואי שהכאב הזה יפחת. הלוואי שהכאב הזה יקטן. הלוואי, הלוואי, הלוואי שיום אחד הוא אפילו ייעלם. את אותן הנשימות עמוקות כאלה. החלק האחרון הוא חלק שבו נחזיר את תשומת הלב לקבוצה, לחברים ולחברות שלנו כאן, לאחים ולאחיות שלנו לדרך. בואו נבחר מישהו אחד, מישהי אחת, שמשום מה הפנים שלהם מדברים אלינו. אפשר לעמוד עם העכבר על האדם הזה, ואז מקש ימני ומופיע גלגלת, יש שם, אפשר ללחוץ על פין, לנעוץ את האדם, ועכשיו הוא מופיע בגודל מלא מולנו. אפשר לראות את העיניים שלו או שלה, אפשר לראות את הפנים. סביר להניח שעל רובנו אפשר לראות את העצב, את הכאב שהתפתח בנו בשלושה שבועות האלה. אפשר לחזור ולעצום את העיניים כשהאדם הזה מולנו. לרגע אחד, האם נוכל לנסות ממש לשאוף בתוכנו את הכאב שלו, את הכאב שלה? אחרי 2-3 נשימות כאלה, האם נוכל להיות רגע במגע עם הלב שלנו, אולי עם יד חמה וטובה על הלב, להרגיש את האהבה שלנו, להרגיש את החמלה שלנו, שכרגע כל כך כל כך כואבת. מתוך ההרגשה הזאת, מתוך החישה של החמלה, בואו נציע משפטים של חמלה. הלוואי שהקושי שלך, הלוואי שהכאב יפחתו, יקטנו, הלוואי שיעלמו. אם צריך, אפשר מפעם לפעם להציץ ולראות את האדם הזה, להציע לו, להציע לה את היכולים של החמלה. להציע לו, להציע לה את האור, את העשן הלבן, את האור הטוב והחם של אהבה. הלוואי שיהיה לך טוב. הלוואי שיהיה לך טוב. הלוואי שתהיה מאושרת. הלוואי שתהיה מאושר. עם הנשימה, הלוואי שיהיה לך טוב. אפשר לחייך חיוך קטן לאדם שבחרנו. לנשום נשימה אחרונה עם האדם שבחרנו. ואז משמאל למעלה, ליד הכפתור הירוק, יש כפתור של Remove Pin, להסיר את הנעץ. ושוב הסנגה כולה חוזרת. לפחות החצי שאנחנו רואים. ובואו נאחל לכולם פה, הלוואי שכולנו, הלוואי שכולם, יהיו חופשיים וחופשיות מכל סוג של דוקה. ננשום את זה עמוק. הלוואי שכולנו, הלוואי שכולם יפסיקו לפגוע זה בזה, להחזיק זדון, להחזיק כוונה רעה, גם למענם וגם למען כל האחרים. איזה עולם מופלא זה יהיה. עולם שבו כולם, כל האנשים וכל הנשים ירפו מזדון, ירפו מכוונה רעה, יבינו את הנזק העצום שהם עושים לעצמם, עם השנאה, עם הזדון, עם הכוונה להרע. הלוואי שכולם וכולן יהיו במגע עמוק יותר עם האהבה והחמלה והשמחה, וילמדו וירצו להרחיב עוד ועוד את מעגל האהבה, את מעגל החמלה, את מעגל השמחה. הלוואי שהתרגול הזה שלנו יחד, הלוואי שכל התרגול שלנו, הלוואי שהמפגש הזה וכל רגע של תרגול יצליחו להביא לעולם את הבשורות של השקט, של הנשימה, של האפשרות לאהוב, של האפשרות לחמול. ומכיוון שהפעמון שלי לא עובר את מחסום הזום, ומכיוון שזה מאוד מיטיב בתקופה הזאת, אנחנו נסיים באום. אתם מוזמנים, מוזמנות להצטרף אליי, יש משהו בהעברה הזאת, הקול הזה שיוצא מתוכנו, גם האור וגם המ״ם שרועדת ומרעידה את הגוף, מרטיטה את הגוף, שמאוד מיטיב. אז בואו נעשה את זה יחד. ניקח אוויר. שוב. אפשר ממש להרגיש את הרטט. שאיפה. שוב, ערב טוב. ערב טוב לכולם, ערב טוב לכולן. נושא החלק שבשבילי לפחות הוא חלק פשוט, בואו נגיע לחלקים היותר מורכבים. אני יודע שאולי התעוררו שאלות, אבל אנחנו נעזוב את זה. וכמו שאמרתי, יש מפגשים שלמים שהתעסקתי בזה, אז זה נמצא באתר שלי, אפשר לראות את זה שם. אני רוצה לדבר קצת על פוליטיקה בודהיסטית ואפילו להשאיר קצת זמן לשיחה, לשאלות. ובשביל לדבר על פוליטיקה בודהיסטית, אני חייב להתחיל מרגע אחד לדבר על חוק הקרמה. ובדרך כלל אני מקדיש לפחות ערב אחד שיחה שלמה לחוק הקרמה ולמשמעויות הפסיכולוגיות של חוק הקרמה. חוק הקרמה כחוק פסיכולוגי, כחוק שמסביר לנו איך התודעה מתהווה. מתוך חוק הקרמה, ההנחה הפשוטה של חוק הקרמה זה שלכל פעולה שלנו עם גוף, בדיבור או אפילו במחשבה, יש השפעה על התודעה שלנו. כן, זאת ההנחה הבודהיסטית הבסיסית, שהתודעה שלנו נוצרת, מתהווה, כתולדה של המעשים שלנו, כתולדה של הדיבורים, של הדיבור שלנו וכתולדה של המחשבות שלנו, כשהפרמטר המשפיע מכל הוא הכוונה. כן, זה מה שבאמת משפיע, לא הפעולה עצמה, אלא איזה כוונה עמדה בבסיסה. וחוק הקרמה מניח שכל סוג של, למשל, ששנאה היא תמיד חרב פיפיות. כן, עולה בנו שנאה, ואנחנו מרגישים שיש לנו חרב נורא חזקה, שאנחנו יכולים להכות את האחרים, ובשנאה ובזעם יש הרבה עוצמה והרבה כוח, אבל ברגע שאנחנו מחזיקים את חרב השנאה, אז אנחנו כבר לא שולטים למי היא מופנית. והדוגמה הפשוטה היא ש, כן, אם אתם פוגשים מישהו שהוא מלא שנאה לאויבים שלו, אני רוצה להמליץ, הנה עצה גם לזוגיות בערב הזה, אל תתחתנו איתו. כי אתם לא רוצים להתגרש מבן אדם ששונא את האויבים שלו, כי ברגע שאנחנו נהיה האויב, אז אנחנו בצרות צרורות. חלקנו גם חוו את זה. אבל הסיפור פה הוא הרבה יותר עמוק, כי אנחנו גם שונאים חלקים בנו. וברגע שחרב השנאה נמצאת בידינו, אז גם אנחנו מתחילים להפעיל אלימות פנימית, והאלימות הפנימית הזאת יש לה כל מיני ביטויים. אז זאת איזושהי הנחה בסיסית של הדרך הבודהיסטית, שלכל פעולה יש השפעה, ושיש הדהוד בין איך שאנחנו פועלים החוצה ואיך שאנחנו פועלים פנימה. ועכשיו דברים מסתבכים, כי נחכה רגע עם עזה, אבל אם אני נתחיל בדוגמה פשוטה שאני אוהב להשתמש בה, אם אני יודע שהשכן שלי נוהג להכות את ילדיו, והתלוננתי למשטרה והתלוננתי לרווחה ושום דבר לא עוזר. בדרך כלל זאת דוגמה שהיא כבדה, פתאום פה זה נראה כזה, בתקופה הזאת זה נראה כזה הדוגמה הכי קלה, כן, אלימות בתוך המשפחה, כן. ויום אחד אני שומע צעקות, ואני מבין שקורה משהו לא טוב בבית הזה, ואני רץ כדי לעזור, כן, מתוך חמלה לילדים, אני רץ כדי לעזור. ואני רואה שקורה שם משהו מאוד מסוכן, ואני מרגיש שאני חייב לעצור את השכן הזה, שתכף יפגע בילדים שלו, ואני גם דואג לילדים, אבל אני גם דואג לשכן, כן, כי אני יודע שאם אני לא אעצור אותו, זה גם קרמה מאוד מאוד קשה לפגוע בילדים שלך, וגם עלול לשבת בכלא כל חייו, ואז אני מתלבט בכמה כוח להשתמש, כן, והנה בדיוק ההתלבטויות שאנחנו נמצאים בהן עכשיו. וכמו שאמרתי, אני אגיד ככה, הבודה ההיסטורי, שקיימוני בודה, הקים מסדר נזירי, הוא לא ניהל מדינה, הוא ניהל מסדר של נזירים שפרשו מהעולם, והוא לפעמים יעץ למלאכים, בכל מיני סוגים של עצות, הוא עשה, לפני מלחמות הוא עשה מסעות דילוגים, והיו מקרים שהוא ניסה לשכנע מלכים להילחם, להימנע ממלחמה, אבל הוא לא בעצמו הנהיג מדינה, הוא פרש, כן? הוא היה יכול, כן? הוא הרי היה נסיך, אבל הוא הלך לחיים אחרים, אבל בהמשך ההיסטוריה הבודיסטית היו מלכים בודיסטים, וכשאתה מנהיג מדינה, כן? השוקה, המלך הבודיסטי הגדול, שגם השוק, שלפני שהוא נהיה בודיסט הוא היה השוקה הכובש, וגם אחרי שהוא נהיה בודיסט, אז עדיין נשארה לו ממלכה לתפעל, ומה קורה כשתוקפים את הממלכה שלי? כן, אם תוקפים את הממלכה שלי, ביהדות יש את המשפט הזה, מי שחס על רחמנים, סופו מי שחס על אכזרים, סופו מתאכזר לרחמנים. כן, אם יש אנשים שתוקפים ופועלים באלימות, אם אני לא עוצר באדם, אם אני חס עליהם, אז בסופו של דבר אני פוגע בחלשים שחווים את האכזריות הזאת. ואז מגיעים כל מיני סוגים של תשובות. יש מסדרים בודהיסטיים פציפיסטיים, שהפציפיזם, גם הפציפיזם הבודהיסטי, הפציפיזם המוחלט הבודהיסטי, גם פציפיזם שהוא לא בודהיסטי, אומר הקיום האנושי יש בו מעגל אינסופי של אלימות, מישהו צריך לבוא ולהצהיר חלאס, אני לא משתמש באלימות נקודה. כן, זאת ההצהרה הפציפיסטית. ואז בתוך הפילוסופיה יש כל מיני משחקים מחשבתיים שבאים לבחון את זה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה הערב. אבל נתחיל בלהגיד מה כן ברור. מה שכן ברור זה שגם אם אני רץ לשכן שלי כדי לעצור בעדו מלפגוע באחרים, דבר אחד שברור זה שאני אנסה שתהיה מינימום פגיעה. זה דבר אחד שברור. כשאני בא להגן על החלש, כן, אז זאת אומרת, אמירה נורא ברורה על עזה, נניח שצריך לעצור את חמאס, צריך תכף לדבר על איך עוצרים את חמאס, אז הסיכול שצריך לעמוד שם, זה איך אני עושה את זה תוך מינימום פגיעה. כן, זאת שאלה אחת. וכמובן, תראו, זה שאני שם קווים מנחים לבודהיזם, של פוליטיקה בודהיסטית, לאו דווקא אומר שאני יכול, שכולנו נגיע לאותן מסקנות, ואנחנו גם לא תמיד יודעים את כל הפרטים, אבל התקשר אליי תלמיד שלי, תלמיד דרמה שלי, שהגייס למילואים, והוא אחראי על קביעת מטרות, והוא עשה את זה בסדיר, אבל עכשיו כשהוא מתרגל דרמה, זה פתאום היה לו נורא נורא קשה, והוא לא התקשר כדי להתלבט איתי אם להפסיק או לא להפסיק, הוא התקשר כדי לבקש מן עזרה איך לחיות עם הדבר הזה, ואני, מה שאני אמרתי לו זה שאם הוא כבר שם, אז השיקול שלו צריך להיות איך הוא ממזער את הפגיעה למינימום. איך הוא דואג שיהיה מינימום של פגיעה, שמינימום אנשים בטח ובטח חפים מפשע ייפגעו, איך הוא משתמש בתפקיד הזה כדי למנוע פגיעה. כן? אני לא אומר שזה בהכרח, אגב, מה שאני הייתי עושה, ויש פה גם שאלות מאוד מאוד אישיות של מה כל אחד מאיתנו יכול או לא יכול לעשות, אבל יש פה איזשהו קו מנחה של הפחתה ומזעור של פגיעה. ולכל הפחות, אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות, זה לצאת בקריאה להפחתה של פגיעה. עכשיו, אני לא רוצה להפוך את זה לפשוט מדי, כי אם אני יוצא לשכן שלי, כן, אנחנו נשאר עם הדוגמה הפשוטה הזאת, ואני רק אומר לו תפסיק, אז זה לא יעזור. אם אני רק עומד בינו לבין הילדים, אז אולי זה לא יעזור. זאת אומרת, יכול להיות שבתוך סיטואציה מורכבת של שכן אלים בהתקף אמוק, אולי הוא שיקור, כן, ואולי הוא מלא אלימות, ואולי כאילו לא משנה, אני כאילו אנסה להחזיק אותו וזה לא מספיק. אם אני רואה אותו שהוא עומד לפגוע בילדיו, כן, ממש, כן, מה אני מוכן לעשות כדי לעצור אותו? ואני משער שרובנו היינו רוצים לעשות הרבה כדי לעצור במצב כזה. וזה נכון גם לגבי סיטואציות פוליטיות. אבל ללא ספק אני ארצה לעשות את זה תוך מינימום שבמינימום של פגיעה, תוך כמה שפחות פגיעה אפשרית. אז זה עיקרון אחד שהוא ברור. עיקרון שני שהוא ברור, שקשור לזה ישירות, זה התפיסה הבודהיסטית שהחמלה היא אינסופית. החמלה והאהבה היא אינסופית, והחמלה והאהבה לא מדלגת על אף אחד. כן? עכשיו, לפני שאני ממשיך, אני חשוב להגיד את זה בטח בערב כזה. תיש נתן, הרבה מאיתנו פגשו את השיר על הפיראט, וכשאנחנו יושבים לנו בישראל וקוראים שיר על משהו שקרה עם פיראט לפני 30 שנה, בחופים של וייטנאם, ותיך נתן כתב על זה, אז אפשר להתחבר לזה, אבל כן, אחרי השבת השחורה, כשאני חושב על איזשהו חמאסניק ששרד את זה, הרבה מאיתנו אומרים, אני לא מצליח להרגיש שום חמלה שהיא לאדם הזה. וקודם כל אני רוצה להזכיר את הקבלה הרדיקלית. כן, אחרי שמישהו פגע בי אנושות, במיוחד אם אני עדיין מרגיש שהוא נורא נורא מסכן אותי, אז יש סיכוי שיהיה לי מאוד מאוד קשה להרגיש אליו חמלה. כן, אנחנו הולכים לחמאס, כן, כשאשתי עושה משהו ממש ממש מרגיז, כן, לוקח לי כמה דקות עד שאני מצליח לרכך את הלב ולהרגיש חמלה אליה. אז קל וחומר מישהו שכל כך פגע וממשיך לפגוע וממשיך לסכן בצורה הזאת. אז אז לצד הקבלה הרדיקלית של זה שהתודעה שלנו אולי עכשיו לא מצליחה לחמול, אני כן רוצה להגיד שהדרך הבודהיסטית שמה את המגדלור הזה, את כוכב הצפון הזה, שבו השאיפה היא בסופו של דבר לתת חמלה לכולם. כן, ואם אני חוזר לדוגמה הקלה, במרכאות, אז אנחנו יודעים הרי בוודאות שאבא מכה בדרך כלל היה ילד מוכה. ובתרגולי חמלה שלנו אנחנו מדמיינים את האיש הגדול הזה שעכשיו כן, מלא באלימות ובפגיעה וכולי, ואנחנו מדמיינים אותו בתור ילד בן 3, כן, ואת הפגיעה שהוא חווה, ואז בתרגול שלנו אנחנו מצליחים למצוא חמלה לאותו אדם, ובתרגול שלי, כשאני חושב על חמאסניק, כן, בן 20, שבעופרת יצוקה, שגם כן הייתה, קוראים לזה מבצעים, אחד המבצעים הקשים, שגם שם היה המון המון מוות, אז אני לא יודע מה קרה להורים שלו, לאחים שלו, הוא היה אז בן 5, כן, מה קורה לילד בן 5 שנחשף לדברים האלה, ובנקודה הזאת, אחרי שקצת הצעתי חמלה לחמאסניק, אני חייב לעצור ולהגיד משהו בצורה נורא נורא ברורה. לא משנה מה הגורמים והתנאים, וגם בהינתן חמלה, אין בכך שום הצדקה שהיא, חמלה היא לא הצדקה. חמלה זה להבין את הגורמים והתנאים שהאדם בא מתוכם. זה לא הצדקה, זה לא הצדקה לאלימות בתוך המשפחה, זה לא הצדקה לפגיעות מסוג אחר, וזה לא הצדקה לטבח הנוראי, המזעזע, כן, כאילו אחד הנוראים לדעתי, כן, בתולדות האנושות במאות האחרונות, אני לא היסטוריון, אבל אין שום דבר שמצדיק את זה. ואני יכול להגיד שגם אני, כשאני מסתכל על אנשים בעולם שלא מוכנים לגנות בפה מלא את הדבר הזה, אז אני באמת, אני מסתכל בהשתאות, איך אפשר שלא לגנות דבר שכזה. ואני יכול במקביל להגיד, כן, עכשיו אני פה רגע אומר את דעתי, זה לאו דווקא הדעה הבודהיסטית, זאת אומרת, הערכה שלי זה שהיה אפשר שהמלחמה בעזה יהיו בה פחות פגיעות בחפים מפשע. אין לי ספק, תמיד אין לי ספק שאפשר להתאמץ יותר, ואני, בכל גילוי של מקרה שבו הייתה אלימות יתר, אז כמובן שאני ארצה לגנות את זה, זה לא עומד, כן, מה שהדרך הבודהיסטית מציעה לנו זה את היכולת להחזיק בו זמנית את שני הדברים. כן, להחזיק בו זמנית את הקריאה למינימום פגיעה, להפחתה של אלימות, לחמלה, אבל במקביל כמובן לגנות כל סוג של אלימות שהיא כל כך כל כך ברברית, כן, כל כך כל כך קיצונית, כל כך כל כך רדיקלית. אני לא רוצה אפילו לציין את הדברים שנעשו, אבל אני משער שרובנו יודעים מספיק כדי לדעת שזה משהו שאי אפשר שלא לגנות אותו בפה מלא. ואז באמת, אחרי שפגשנו כזאת אלימות, אז באמת עולה בנו השאלה, וזאת השאלה שאני שומע מהרבה אנשים, כן, ומופיעה שוב ושוב בסנגה, אחרי שראינו כזאת אלימות, אז אנחנו מבינים שזה חייב להיעצר, שאי אפשר יותר לתת לזה להימשך. והרבה אנשים מדברים על חוויה שבו, אם בעבר החזקתי עמדות שמאל, אז פתאום אני מרגיש שהעמדות השמאליות שלי, העמדות החומלות שלי, העמדות האוהבות שלי, מתערערות, כן? ואני רוצה להגיד שאני לא יכול להגיד שלא הופתעתי, אבל לא הייתה בי פליאה גדולה, כי לאורך כל ההיסטוריה של האנושות, בטח בעשרות שנים האחרונות, אנחנו רואים את האסונות שממיתה עלינו קנאות דתית. קנאות דתית, כן, וכרגע זה בעיקר האסלאם הקיצוני, ובעבר זה גם היה הנצרות הקיצונית במסעות הצלב, באינקוויזיציה, ויש לנו גם עכשיו, ברוך השם, יהדות קיצונית שנמצאת בתוכנו, תפיסות קיצוניות, תפיסות משיחיות, תפיסות פונדמנטליסטיות, שהן רצחניות, והופכות, השילוב הזה של אלוהים והצדקה דתית לרצח ופגיעה, כן, זה מרשם לאסון. ובעיניי, ושוב פעם, זו דעתי, זה לא בדיוק קשור בכך לבודיזם, חוסר היכולת לגנות בפה מלא אידיאולוגיות רצחניות, לא משנה, כן, נאציזם, פונדמנטליזם דתי, איסלאם פונדמנטליסטי, חמאס, דאעש, חוסר היכולת לגנות את זה, זה חלק מבלבול פוסט-מודרני, שלא מצליח להבין שגם אם נפגעת וגם אם החיים שלך קשים, זה לא מצדיק רצחנות. כן? ואני חושב שזה חלק מהמורכבות שאנחנו צריכים להחזיק בעצמנו, של איך אני יכול לגנות בצורה מלאה את הדבר הזה. כן? שבוא נגיד, כן? נכון, זה לא הולם סילה. נכון? זה לא, כן? זה מרחק צפון, מזרח מערב מהתפיסה המוסרית. כן? זה משהו שצריך לגנות אותו בפה מלא. ובו זמנית, חלק מההתבוננות על הגורמים והתנאים שבהם זה מתהווה, אנחנו רוצים להחזיק חמלה, להחזיק אהבה, ולהחזיק יותר מכל דבר אחר, וזה הדבר ש... זאת אומרת, הדברים שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו הקטנים, כן? אני מבין שביבי לא כאן, כי אחרת הוא היה כותב לי בצ'אט, להחזיק את השאיפה לשלום, להחזיק את השאיפה ליצירה של הגורמים והתנאים שבהם לא תהיה אלימות. כן? מהם הגורמים והתנאים שיגרמו להפחתה של אלימות, הקטנה של אלימות ואפילו האלימות של אלימות? איך, מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע אלימות? וכשאני מסתכל מפרספקטיבה בודית על המצב הנוכחי, אני רואה את המבצע בעזה, אני רואה המון המון תאוות נקם, כן, אנחנו לא מוד... ישראל הרשמית לא מודה בזה, אבל זה נמצא שם בלבבות של הרבה מאוד אנשים, וזה לא רעיון טוב, כן, מפרספקטיבה בודיסטית, זה, כאילו זה לא תוכנית עבודה, וזה בטח ובטח לא קרמה טובה, כן, לפעול מתוך תאוות נקם. והדבר היותר מטריד זה שהמבצע הזה, המלחמה הזאת, לא משנה איך קוראים לזה, היא לא נמצאת בתוך פרדיגמה ששואלת איך אפשר להביא שלום לכולם. מה אפשר לעשות, כן? הרי ההזיה הזאת, כן, שכאילו שכל כך הרבה אנשים מסתובבים איתה, של להשמיד את החמאס, כן, שבשביל לעשות את זה, כן, צריך להשמיד 2 מיליון אנשים, כן, זה הרי הזיה, כן, זאת הזיה מוחלטת. ומכיוון שזה לא יקרה, כן, האם יש תוכנית שאומרת איך מגיע שלום, איך נגיע לימים שבהם יהיה טוב לפלסטינאים ויהיה טוב לנו כדי שנוכל לחיות פה, כן? ואם כל הדבר הזה לא נמצא בתוך פרדיגמה כזאת, בתוך מרחב של שלום, כן? אז זה פשוט לא עוזר. אני חושב שרובנו מכירים את הסיפור על זה שסאדאת לפני מלחמת יום כיפור, המלחמה האחרונה מלחמת יום כיפור, 73, גישש ועשה מגיעים לשלום מול ישראל, ואנחנו לא שמנו עליו, ובסוף הוא הגיע למסקנה שהדרך היחידה להגיע לשלום זה לתקוף אותנו ולעשות מלחמה נוראית, שבסוף המטרה היא שלום, כן? וכמובן שיש הבדל עצום בין מלחמה עם כל הזוועות שקשורות אליה, ויש כל כך הרבה זוועות מכל כך הרבה כיוונים, כן, בין מלחמה כזאת שהמטרה שלה היא בסוף להביא שלום, לבין מלחמה שהמטרה שלה היא פשוט להילחם, פשוט להרביץ, פשוט להחזיר. ומשהו שאנחנו כן יכולים לעשות, אנחנו כן יכולים, גם בתוך האווירה המתלהמת הנוראית שיש עכשיו, להנכיח את הקול הזה שקורא לשלום. ואגב, ברור, לי לפחות ברור, שחמאס, כן, הוא מכשול אדיר לשלום. כן, הוא לא גורם, כן, הוא גורם רצחני, קיצוני, שהוא לא מנבא שלום. עכשיו, אני לא חושב שאפשר להשמיד אותו, אני חושב שזאת אשליה שאנשים מצויים בה, שאולי מנחמת אותם בתוך הכעס והעלבון והפגיעה, אבל מאוד מאוד ברור, כן, שיש גופים, גורמים אחרים שהם הרבה יותר, שאיתם יש הרבה יותר סיכוי לעשות פה משהו שמביא שלום, וצריך לחזק אותם. אני כמובן מדבר על הרשות הפלסטינאית. אז העובדה שכרגע ממש היום, כן, שר הביטחון אומר בואו נעביר כסף לרשות הפלסטינאית, אבל שר האוצר, החרדל, הימני הקיצוני הקנאי, לא מוכן לעשות את זה. זה ממקם את כל הדבר הזה במיקום לא טוב. במיקום שבו אנחנו אולי נלחמים בחמאס, אבל אנחנו לא מחזקים את הסיכוי לשלום, כן? וזה כמובן לא פוגש את השאיפות הבודיסטיות. אז ניסיתי בפתיחה שלי, ועכשיו אני רוצה לפתוח את זה להתייחסויות, להגיד שהיחס הבודיסטי לפוליטיקה הוא יחס מורכב. הוא יחס מורכב כי באמת ברגע שמנהלים מדינה, אז יש מורכבויות ויש עניין של הגנה עצמית, כמו שברגע שמנהל משפחה, יש גישות פציפיסטיות בתוך הבודהיזם, אבל יש גישות שאומרות שהפציפיזם הוא מוגזם. כן? אולי אנקדוטה האחרונה, בתקופה שהבודה לימד, התפתחה עוד מסורת רוחנית, הג'ייניזם. והג'ייניזם באמת היה מאוד מאוד קיצוני, זה החבר'ה ששמים מסכה על האף כדי לא לנשום בטעות חרקים, והולכים עם המטאטא, והבודה חשב שזו תפיסה קיצונית. כן, שאני לא יכול לעשות צעד בלי לטאטא את הדרך ולוודא שאין שם נמלה. כן? והבודה, אחד הדברים שהבודה הבין, זה שהקיום האנושי הוא קיום מלוכלך. סמסרה, המילה סמסרה, מעגל החיים בתוך סבל, כן, הדימוי שלה כביצה, כן, הקיום האנושי הוא קיום מלוכלך, כן, כשאני נוסע באוטו שלי מכאן לשם, חרקים מתים, כן, אני לא יכול להימנע מזה, כן, הבודה אגב גם לא היה צמחוני, כן, הוא אמר אסור, הוא התנגד להרג, אבל אם מגישים לי ארוחה, אני אוכל את מה ששמו לי בצלחת, כן, וזה קשור לאיזושהי הבנה שהקיום האנושי לא יכול להיות טהור, כן, הקיום האנושי תמיד יהיה מלוכלך, ואיך חיים בתוך הלכלוך הזה? ואני אפילו אגיד, ממשיך, מרטין בובר אומר שהשאיפה לטוהר היא מסוכנת, כן? כי היא לא יכולה לפגוש את העולם. ובתוך הלכלוך הזה, אנחנו לא רוצים לאבד את הכוונה שלנו, את הכוונה החומלת, את הכוונה האוהבת, את הכוונה שגם כשאנחנו מגינים על עצמנו, וגם כשאנחנו מגינים על האהובים לנו, אנחנו רוצים לעשות את זה מתוך כוונה חומלת, מתוך כוונה לשלום, ולמעשה, כתבתי על זה כמה מילים בפייסבוק, אני לא יודע אם זה יצא ברור או לא ברור, למעשה הספרות של הבודהיזם המאוחר מדגישה שכשאני עושה משהו כדי להגן על עצמי או להגן על אחרים מפני מישהו אחר, ברגע של הפעולה החמלה שלי צריכה להיות מכוונת לתוקפן. נגיד את זה עוד פעם, כשאני ניגש לאותו אבא, ניגשתי אליו מהרבה סיבות, לשמור על הילדים שלו, לשמור על העולם, אבל כשאני בא ופועל מולו, אני רוצה לנסות להיות בחמלה אליו. כן? זה לא פשוט, זה נורא נורא, זה נורא נורא מסובך להחזיק חמלה למישהו שכרגע אני מתעמת איתו, אבל שוב פעם, הדרך הבודיסטית מציבה לנו שאיפות יומרניות, ואת הניסיון להחזיק חמלה, כן? וזה כמובן תפיסה נורא נורא מורכבת. כן? המצב שבו אני נאבק במישהו, מנסה לעצור אותו, אולי אפילו מפעיל אלימות כלפיו, ובו זמנית מנסה להחזיק חמלה אליו, כן? זה מצב נפשי נורא נורא מורכב, אבל זה הוקטורים שהדרך הבודיסטית נותנת לנו, זה המגדלור שהדרך הבודיסטית מציעה לנו. אז זה המבוא שלי, ועכשיו נשמע תגובות, שאלות. אני רק אבקש, במיוחד אם זה תגובות, מכיוון שיש לנו 22 דקות, 20 דקות ואז 2 דקות של הקדשה, שהן יהיו ככה ממוקדות, עד כמה שאפשר. הוא רוצה, אולי עוד שלא שמעתי, מישהו דיבר? כל המתרגלי דרמה האלה השתקנים.
אסף, אני אשמח להגיד משהו.
היי, בבקשה, תמר?
היי, כן,
תמר,
הלן.
בבקשה.
אני חושבת שיש הרבה מאוד שחקנים בתוך הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וכמו שאמרת, כל מיני פרטים שאולי אנחנו אפילו לא מודעים אליהם. וזה גורם לי להרגיש מאוד חסרת אונים, כי אני לא יודעת איך לצמצם את הפגיעה למינימום. אפילו מה שאמרת לגבי הרשות הפלסטינית, כלומר, בוודאי שהם פחות קנאים מהחמאס, אבל יש הרבה בעיות עם הרשות הפלסטינית. תודה רבה.
הבודהיזם המעורב חברתית, יצא חיבור כזה של בודהיזם המעורב חברתית שהציג את דמות המתרגל האידיאלי. הוא אמור לדעת הכל על בודהיזם ולתרגל בודהיזם, הוא גם אמור להבין הכל על החוקים החברתיים ולהיות מעורב בעולם. כן, זה כמובן, אני לא מכיר אף אחד כזה. אנחנו לא יכולים לדעת הכל, אבל אני כן רוצה להזהיר מצניעות יתר. כן, כי אנחנו רואים, כשאנחנו מסתכלים על האנשים שמובילים צבאות, אפילו בוא ניקח את בני גנץ, שהוא לכאורה איש מרכז, כן, היה לו קמפיין שהוא התגאה בכמה אנשים נהרגו תחת פיקודו. אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר מצניעות יתר, ויש משהו, אחד הדברים שהפוליטיקה המערבית עושה, זה לנסות לגרום לנו להרגיש קטנים וטיפשים. אז אם אנשים כמו יאיר גולן או כמו אהוד ברק, שאני לאו דווקא, כן, מבחינתי, אני נמצא שמאלה מהם, אבל אם אפילו הם אומרים דברים, כן, אנשים שהיו רמטכ"לים, סגני רמטכ"לים, מבינים את המטריה, אם הם אומרים דברים, אז כנראה שהוויכוח הוא הרבה פעמים ויכוח ערכי. ובכל מקום שבו שני אנשים חכמים מתווכחים, אז כנראה כן, לפעמים יש מצב שאחד מהם טועה, לפעמים זה פשוט עניין ערכי, ואנחנו צריכים לבחור, כן, הסיפור פה, חלק מהסיפור פה, אני לא רואה, הנה, תמר, חלק מהסיפור פה זה שאנחנו לא יכולים שלא לבחור, אנחנו לא יכולים שלא לבחור, ולפעמים הבחירה היא בחירה של להציב את השאלה הזאת, כן, איך אפשר להפחית פגיעה, כן, אני אגיד אגב משהו, עצה קטנה מבחינתי, הדבר הזה, המאבק למען החטופים, הוא מאבק שהוא גם למען החטופים, גם למען החיילים וגם למען הפלסטינאים, כי כדי שהחטופים ישתחררו, אז צריך שיהיה איזשהו מסע ומתן, צריך שיהיה איזשהו דיאלוג, ואז אולי מתוך זה פחות, כאילו פחות יכניסו חיילים פנימה ויסכנו אותם, כן? ואולי גם פחות יפגעו בפלסטינאים, כן? כדי לשחרר את החטופים. אז לפעמים אנחנו פשוט צריכים לבחור איזשהו מסלול שמרגיש לנו נכון, כן? שמרגיש לנו אמיתי, ופשוט ללכת בו, ובאמת להיזהר מהחוויה הזאת של טוב, אני לא מבין. כן? יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל אין לנו זמן היום, כי אני רוצה לשמוע עוד מכם.
תודה רבה.
מישהו רוצה עוד?
דעתי, אני אגיד שאני איכשהו עוקבת עד שאתה מגיע לסמוטריץ' ולכל אלה שמנהלים את העניינים בשמי כביכול, ושם אני לא מצליחה כבר להחזיק, אני פשוט נחנקת. אני נחנקת ממה שכאילו אנשים שמייצגים אותי מנהלים את הצד שלי בסכסוך. איפשהו בכל זאת יש לי שם יותר, איך קוראים לזה, ציפיות, מאשר מצד חמאס. יש יותר ציפיות מהצד שלי מאשר מהצד הנלחם בי. ובכל מקרה, העניין שלא אני ולא שלי יותר קשה לי כשזה שלטים באיילון כולנו. לא רק שלטים באיילון, כל העולם נותן לנו להרגיש עד כמה זה גורל אחד פה הדבר הזה, עם אלה שמנהלים את זה כל כך, הבנת.
במרומז, אחד הדברים שמאוד מפעילים הרבה מאיתנו זה אשמה. כן, ההזדהות הזאת, התחושה שלי שאני יהודי ואני ישראלי ושסמוטריץ' וביבי הם הנציגים שלי, כאילו מייצר הרבה 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 כאב. ואפשר לטפל בזה בשני דברים, בשני דרכים. א', בתוך תרגול הנאטה, באמת לפורר את הזהות הזאת, ולהיפרד מביבי כמישהו שמייצג אותי. אותי הוא לא מייצג. ובטח לא סמוטריץ'. והרבה מאיתנו כל חיינו אנחנו נאבקים בהם. אז למה לחשוב שהם מייצגים אותנו? הם כרגע נבחרו לייצג את המדינה הזאת, אבל בטח לא אותנו. אז איכשהו לנסות לשחרר את זה בעזרת הנאטה. ואם זה לא אפשרי, או אם זה כן אפשרי, בעיקר לשים לב לאשמה. כן? ולבדוק האם היא מיטיבה או היא לא מיטיבה. ואגב, גם בתוך המעגלים שלנו יש גם הרבה האשמה. ויכול להיות, יכול להיות שהרבה מאיתנו מגיעים למסקנה עכשיו, אולי לא עשיתי מספיק. אולי לא עשיתי מספיק כדי להיאבק בכיבוש. אולי לא עשיתי מספיק כדי שבפוליטיקה לא יהיה ביבי ולא סמוטריץ', אלא אנשים שוחרי שלום. אולי לא עשיתי מספיק. אבל אשמה היא לא דבר מועיל. מה שמועיל זה לחשוב, אוקיי, מה אני יכול לעשות עכשיו? כן, אשמה היא מצב מנטלי לא מיטיב. כן, והיא אולי עולה בנו, ובדרך כלל מה שהיא גורמת להאשמה זה מה אני יכולה לעשות עכשיו? מה אני יכולה לעשות עכשיו כדי שסמוטריץ' יפסיק להיות מי שמנהל את הסיטואציה, וכדי עכשיו בתוך מה שמכונה מלחמה הזאת, איך אני יכולה לדאוג שתהיה פחות אלימות, שיהיה פחות הרג? מה אני יכולה לעשות? כן? עכשיו, יש כל מיני סוגים של תשובות. נתתי תשובה אפשרית, היא נכונה בעיניי כרגע, אני לא בטוח היא נכונה. זו שאלה שאנחנו כל הזמן צריכים לשאול את עצמנו. זאת ההתכוונות. וההתכוונות לשאול את עצמי, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? כן, יש קולות ש... כן, אני לא מוכן באופן אישי לוותר על השאיפה להחליף את הממשלה בתוך המלחמה. לשמחתי הרבה יש קבוצה לא קטנה של אנשים שחושבת שאין סיכוי שהחבורה הזאת תפסיק להיות רצחנית, ואין סיכוי שהחבורה הזאת לא תפעל מתוך זדון, כן, ותייצר קרמה נוראית לנו, כן, וגם לילדים שלנו שנמצאים על הגבול ובמטוסים, כן, ולכן חייבים להחליף אותם, וחייבים להכניס אנשים לכל הפחות כמו יאיר גולן, או כמו אהוד ברק, שאולי מאמינים במלחמה, אבל לפחות לא רוצים פגיעה, ורוצים שאם כבר יש פגיעה, שתהיה בתוך קונטקסט של שלום. אז התפקיד שלנו בתוך הדבר הזה, זה כל הזמן לשאול את עצמנו, איך אני יכול להפחית פגיעה? איך אני יכול לחזק שלום? איך אני יכול, כאילו, מה הדבר הקטן שאני יכול לעשות עכשיו? לפעמים זה בסך הכל האומץ לחלוק סרטון טוב לגבי החלפת כן, הסרטונים האלה של רדמן על צ'מברליין, וזה שאפשר להחליף ראש ממשלה בזמן מלחמה. או אולי להפסיק לקרוא לזה מלחמה. כן, מי החליט שזאת מלחמה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
לי יש שאלה גם. אתה שומע אותי? אוקיי.
שומע, אני מנסה גם למצוא אותך כדי רגע אחד לשים אותך בספוטלייט.
אוקיי.
אם אפשר ל... הנה. וואה, אתה ממש מזמן. אוקיי, בבקשה.
אני פה, כן. וואו, עכשיו אני רואה את עצמי. אז השאלה שלי, השתמשת במילה קיצוני כמה פעמים בזמן שדיברת, בכל מיני קונטקסטים. למשל, אחד הקונטקסטים היה גם לגבי החמאס, גם לגבי אנשים בממשלה, אבל גם נגיד כשהבודה דיבר על הג'ייניזם. אמרת שהבודה החשיב את הג'ייניזם כקיצוני, אז רציתי לשאול, מה לדעתך הפירוש של קיצוני? האם הבודהיזם מתייחס למילה הזאת, מגדיר אותה, למה הבודה התכוון כשהוא קרא לג'ייניזם קיצוני? ואולי גם מה דעתך האישית, בנוגע לסיטואציה שמה זה קיצוני, אבל
כן.
גם על הבודהיזם.
אוקיי. אוקיי, קודם כל באמת אתה צודק שהשתמשתי במילה הזאת בשני הקשרים שונים לגמרי. כן, הקיצוניות של הג'ייניזם היא, יש את הרעיון של אי אלימות ואי פגיעה שהבודה החזיק פה בחוזקה, והג'ייניזם לקח אותו עוד קצת לאיזושהי זהירות מופלגת שכבר מאוד מאוד מפריעה לחיים, וזה יותר, וזה מושך לקצה. כן? אבל הדבר היותר חשוב אולי, יש אידיאולוגיות ודתות, שמה שמאפיין אותן זה משיחיות. והמשיחיות, ההגדרה שלה זה מצב שבו אתה מאמין שאפשר להביא למצב של שלמות, של אוטופיה, בתוך החיים עצמם. והסיפור הוא שברגע שיש אידיאולוגיה כזאת, ומי שכותב על זה הרבה זה מרטין בובר ואלבר קאמי, ברגע שיש אידיאולוגיה כזאת, בין אם זה הנאציזם, כן, ברגע שניפטר מהיהודים, ברגע שזה הקומוניזם, שוויון מוחלט לכולם, כן, ברגע ש... או דת קיצונית שמקווה להביא ימי משיח כאן ועכשיו, מה שקורה לתפיסות האלה זה שהן מאוד מאוד מהר מצדיקות רצח. כי אם אני יכול, אם עולם אידיאלי אפשרי, אם רק אני נפטר מהיהודים, כן, אז למה לא? נכון? כאילו, אם באמת הייתי יכול להוכיח לך שאם ניפטר מהיילה, אז העולם יהיה מושלם, כן, אז למען 9 מיליארד איש, נכון, זה נראה מוצדק. אני מרשה לעצמי לבחור את האלה כי אנחנו מכירים היטב, אז אל תדאגו לה. כן, אז פתאום הכל נראה מוצדק. כן, ואז טלין אומר, כשחוטבים עצים עפים שבבים, כן, נזק אגבי. אז התפיסות הקיצוניות האלה, מה שמאפיין אותן זה התפיסה שאם רק נשמיד את כל הכופרים, אם רק נשלוט בכל חבלי ארץ ישראל, אם רק כולם יהיו דתיים, כן, אז יהיה פה עולם מושלם. והתפיסות האלה, התפיסות האוטופיסטיות האלה, הן תפיסות שמייצרות הצדקה לרצח ולפעמים לרצח המוני. הבודהיזם, זה משהו שהוכחתי בדוקטורט שאמור לצאת כספר בשנה הקרובה. הבודהיזם, אני טוען שהוא תפיסה שמתנגדת לדבר הזה. זה, כאילו, אמת האצילים הרביעית היא האמת אודות דרך. כן? ולדרך יש מעמד של אמת, לתהליך יש מעמד של אמת. ואין ציפייה לאוטופיה, אין ביטול של ההווה. כן? ובטח ובטח שאין מוכנות לרצח, כן? ששום דבר לא מצדיק רצח. עכשיו, זה טיעון ארוך, אז אני אעצור כאן, ואני אראה אם יש עוד אנשים שרוצים להגיד לפני שנגמר הזמן.
אני אשמח לשאול, או לחלוק. אני מוצאת עצמי מתחבטת עם השאלה לגבי הגנה עצמית ומה הגבול של הגנה עצמית, עד כמה רחוק זה הולך. כי כשאני בודקת עם עצמי אני רואה שאני מבחינתי להרוג כהגנה עצמית זה משהו שאני אולי אני אפילו מעדיפה למות ולא לעשות. ואני שמעת שאנשים שאני מדברת איתם על זה, מבחינתם זה מוזר מאוד להחזיק עמדה כזאת, ושאני אמורה כן להיות מוכנה אפילו להרוג אם זה הגנה עצמית. אני חושבת שהיום, לפחות איך שמדברים על זה בארץ, מה שאנחנו עושים בעזה הוא כביכול, לפחות בחלקו, הגנה עצמית, או ככה מנסים להציג את זה. ואני מרגישה שאצלי זה לא מהדהד נכון, כאילו משהו שם לא מסתדר לי, בטח שלא מתוך הפרספקטיבה הבודהיסטית, אז תקרן אותי לשמוע איך אפשר עוד להסתכל על זה.
Okay. אז בספרות המאוחרת, ששם יש באמת הרבה עיסוק בדבר הזה, אז הסנטימנט קרוב למה שאת מתארת. כן, אם אני הולך, המטאפורה שנותנים, שני אנשים הולכים בשביל, בשביל מושלג, ורק אחד יכול לעבור, אז הבודיסטווה מפיל את עצמו, ולא מפיל את האחר. אז כל הסיפורים, וכתבתי את זה באריכות, בקבוצה של הסנגה, ואחר כך גם העליתי את זה לפייסבוק, אבל כל הסיפורים על מצב שבו הבודיסטווה לוקח חיים, זה תמיד כדי להגן על אחרים, והמוטיבציה העיקרית שלו זה גם להגן על הפוגע מפני עצמו. כן, לשמור על הפוגע מהקרמה של הפגיעה באחרים. אז יש פה באמת איזשהו עניין של איפה כל אחד מאיתנו, איפה כל אחד מאיתנו מתמקם. אני לא יודע להגיד לך, אם מישהו עכשיו ייכנס אליי הביתה ויאיים על משפחתי, אני לא יודע להבטיח שאני לא אעשה הכל כדי לעצור בעדו. כן, אבל אני אגיד לך שהדילמה מתחזקת, שזה קשור, כאילו בהגנה עצמית, אז הספרות המאוחרת אומרת, אז אתה לא מגן על עצמך, בערך כמו שאת אומרת, כן? ביחס לעצמנו איזשהו פציפיזם. אבל כשזה מגיע להגנה על אחרים, יש שם איזשהו שינוי, כן? אם הייתי אומר לך עכשיו, כן, יש את המשחקי רכבת האלה, או שאת הורגת מישהו, או שבן אדם, או שמישהו מת, 2, 3, 4 אלף, מיליון, כן? מתי את אומרת, אוקיי, אבל הדגש היותר חשוב זה שאם כבר אני פוגע באחר, חייבת להיות כוונה חומלת כלפי אותו אחר. וזה התרגול הבאמת באמת מורכב, ואז זה גם מכניס לנו למורכבות של הגנה עצמית שמחזיקה גם חמלה כלפי האחר. אז אני מצטער שאני לא מספיק לדבר על זה ארוכות, אבל כאמור כתבתי על זה.
אני
בבקשה, תתקרבי בבקשה למיקרופון כי לא שומעים טוב.
זה אולי כזה שיתוף השאלה. אני בעצמי מאוד הופתעתי שבדיוק חשבתי על השיר הזה, על פיראט של תכנתן, נגיד כבר בשמיני לאוקטובר, על אנשים שהיו מסוגלים לעשות כאלה דברים נוראים. נשאר לי, היה ברשתות משהו שפרסמו שיחה של אחד המחבלים, שהוא מתקשר להורים ומספר כמה הוא הרג אנשים, והוא מתקשר, מספר לאבא ואומר תקרא לאימא ולאח הקטן, וזה היה נשמע כמו ילד שקיבל 100 בבית ספר והוא ממהר לשתף הורים. ואני גם הרגשתי שזה גם חמלה גדולה על בן אדם שככה הוא נראה שאפשר לשמח הורים, והם באמת שמחו. וגם אז שמחתי שאני לא כועסת ולא רוצה להרוג אותם, אבל גם אני חשבתי שזה כזאת, כאילו הרגשתי תסכול מאוד עמוק, שאנשים שהם רואים מעשים ועולם כל כך שונה, כאילו הרגשתי אולי חוסר תקווה. אני מאוד, וגם אתה יודע, יש איזשהו סוג של פטרונאז' בזה שאני אומרת, אוי, כאילו כל הזמן עולה לי להגיד, התודעה שלהם כל כך מעוותת, שהוא גאה שהוא הרג 10 איש, והוא ממהר לספר גם לאח הקטן אפילו.
כן.
ואז אני אמרתי, אוקיי, אני כאילו יודעת מה נכון והם טועים, אז אני מרגישה שהתחלתי במשהו טוב והלכתי לגמרי, כאילו הגעתי לאיזושהי...
אני, מכיוון שהזמן קצר, אז אני אגיד על זה שני דברים. דבר אחד, דיברתי ארוכות בשיחה אחרת, על זה שהכאב הזה שאת מנכיחה בסוף, המגע איתו זה בדיוק מה שהטונגלן עושה, המגע עם הכאב הזה, הכאב הזה הוא החלק האנושי שבנו, החלק האוהב שבנו, שרואה עולם משוגע, רואה עולם פשוט משוגע מכל מיני כיוונים, וכואב את זה, ואנחנו רוצים להיות בתשומת לב לכאב הזה, ולזכור שזאת האהבה שלנו, ולזכור שזאת החמלה שלנו, ולתת לה חיים. ואז, אחד הדברים המעניינים שסטיבן בצ'לור אומר, זה שאי אפשר להתעלם, שהתרגול הבודהיסטי לא יכול להתעלם מזה שאנחנו עכשיו חלק מדמוקרטיה. כי אנחנו לא חיים באיזה כפר בהודו לפני מיליון שנה, אנחנו חיים בתוך דמוקרטיה, אנחנו אזרחים בדמוקרטיה, כלומר יש לנו השפעה על המציאות, קיבלנו כוח. כן? ואז ברגע שהכוח הזה נמצא בידיים שלנו, אפילו אם הוא קטן, וחלק מהטרגדיה שלנו שאנחנו לא יודעים כמה הוא קטן או לא קטן, נכון? אנחנו לא יודעים, רוזה פארקס לא ידעה שיש לה כל כך הרבה כוח לפני שהיא התעקשה באוטובוס. אז מכיוון שאנחנו לא יודעים את זה, אנחנו כל הזמן צריכים לאתגר את עצמנו ולשאול את עצמנו, מה אני יכול לעשות, מה אני יכולה לעשות, כן? ומצד אחד מעבירים לנו מסר שאתם לא מבינים כלום, אבל מצד שני, יש את העניין הזה שאנחנו חיים בדמוקרטיה, ואולי אני יכול לעשות המון, ואני לא יודע אם אני אהיה בדיוק הקש שיכריע את גב הגמל. ואיך אני יכול למצוא מצב שבו אני כן, מצד אחד שואל את עצמי את השאלה הזאת כל הזמן, מה אני יכול לעשות, מה אני יכולה לעשות, אבל מצד שני שזה לא הופך, שזה לא הופך לדרמה של אשמה. ואיך אני יכול כל הזמן מצד אחד להיות בתשומת לב לפוליטיקה, אבל להמשיך להחזיק מורכבות ולהמשיך לבדוק את הכוונה שלי. ואני רוצה להגיד לקראת סיום שהבודהיזם המעורב חברתית, הבודהיזם שמעורב פוליטית, הוא תרגול. ואנחנו רוצים לשמור אותו כתרגול. אנחנו רוצים, כן, לראות איך אולי חשיפה לדברים מסוימים מעלה הרבה הרבה כעס, ואיך אני עובד עם הכעס הזה, ואיך אני כל הזמן עובד עם הכוונות שלי, ולוקח את הכוונות שלי למקומות יותר מדויקים, וזה כמובן תרגול. לא תמיד אני אוכל לכוון את הכוונות שלי בצורה הנכונה, אבל אני יכול לדעת לאן אני רוצה ללכת, אני יכול לדעת מהי החמלה הגדולה, ולראות איך, מאיפה שהתודעה שלי עכשיו, איך אני יכול לנוע לכיוון הזה. אז בנימה האופטימית הזאת, אני אקח רגע, בואו ניקח רגע של להקדיש את הערב הזה. לכל היצורים החשים. הלוואי שלא נפסיק להיות ערים ללב שלנו. הלוואי שנזכור תמיד שהכאבים של הלב שלנו הם הכאבים של האהבה שלנו, הם הכאבים של החמלה שלנו, הם הכאבים של הידיעה שלנו את הקשר לאחרים ולאחרות, הם החיבור שלנו עם האחרים והאחרות. הלוואי שתמיד נדע להשאיר את הקשר הזה חי, את האהבה שלנו חיה, את החמלה שלנו חיה. והלוואי שנלמד דרכים מיומנות להפוך את כל הכאב הזה לחמלה, שתיתן לנו את הכוחות להרבות טוב בעולם, למען כל היצורים החשים. אז אני יודע שזה היה קצר, והרבה מהדברים רק זרקתי כפיסה, ואולי זה מצדיק קורס שלם. ואם יש שאלות נוספות או בקשות, אז תרגישו בנוח לכתוב לי. אפשר עכשיו בצ'אט, אני נשאיר את הזום עוד פתוח אם מישהו צריך לכתוב לי, או שאפשר לכתוב בתגובה, אפשר בבלוג שלי בתגובה לפוסט של המשאבים, או בוואטסאפ. אנחנו כולנו, נראה לי כולנו בקבוצת וואטסאפ של הסנגה, אז יש לכם את הטלפון שלי. ושיהיה הרבה הרבה טוב, ושנשמור על הלב שלנו ועל הכוונות שלנו.